רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט, והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים אבל לאט.
צהריים טובים, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מדברים מוזיקה.
קם בבוקר ברובם
אנחנו כאן ברדיו קסם 106 FM. אני אסף פרט. הטכנאי שלנו היום הוא דוטן ביבי.
אתה יודע שהרוח על הדלת, שנמאס לי כבר לשמוע על הסתם,
ואנחנו ממשיכים במסע שלנו לעבר תור הזהב של הרוק הישראלי. פעם קודמת עסקנו בפלונטר של רמי פורטיס, מה שמביא אותנו לסוף שנות ה-70.
אתה מרגיש בחוץ לבן של לילה, ששכחתי את זה שם בביתי.
אבל רגע לפני שעשור חדש ומרתק מתחיל עם המון רוק ישראלי, אנחנו נשארים עוד רגע בעשור הזה עם שתי להקות רוק לא גדולות במיוחד, אבל זכורות היטב, שקמו לא מעט בהשפעתה של להקת המוז, הלהקה הראשונה שניסתה לעשות כאן רוק רציני, מחוספס, לא מתחנף, אפילו מעט בומבסטי. ואני מדבר על להקת חמסין של אפרים שמיר, ולהקת דודה של דני סנדרסון וגידי גוב. שלושת אלה הם בעצם יוצאי להקת כוורת, שניסו לעשות משהו הפוך מהמתיקות וההומור, ארבע שנים לאחר הפירוק של להקת האם. האם הם הצליחו? את זה אנחנו רוצים לבדוק בשעה הזאת. בואו נתחיל עם אפרים שמיר, שמאז כוורת הוא הספיק להתחתן עם הסטאר שמיר, ולשתף איתה פעולה בהוצאת אלבום משותף, אלבום בכורה, שיצא בשנת 77, ונקרא אפרים והסטאר שמיר, כך פשוט. אחד השירים הכי מוכרים משם, היה שיר שאפריים כתב על אהבתו הנכזבת לירדנה ארזי, מעניין, הוא כבר היה נשוי לאסתר, אבל הוציא את השיר הזה באלבום המשותף שלהם. מסתבר שאפריים אהב בסתר את ירדנה מתקופת השירות המשותף שלהם בלהקת הנחל, והשיר הזה הפך בעצם להיות אחד השירים הגדולים של האלבום הזה, אלבום הבכורה של אפריים שמיר, נכון את יפה.
עיתונים גם כתבו על זה שאת יפה ושיש לך עתיד, זה נכון מה שהם מספרים, אבל אני היחידי שיודע שאף על פי יופייך משגע לא תדעי אהבה אמיתית לעולם. חשבת שפתרת את כל הצרות שלך ביום שפגשת את האיש שכבש אותך, עליו גם כתבו עיתונים כי גם הוא יפה, איזה שמחה באמת, אבל אני היחידי שיודע שאף על פי יופיו המשגע שאת יודעת, אהבה זה מגע ולא רק שאת יפה ושיש לך עתיד, זה נכון מה שהם מספרים, אבל אני היחידי שיודע שאף על פי יופייך משגע. לא תדעי אהבה אמיתית לעולם, לא תדעי אהבה אמיתית לעולם, לא תדעי אהבה אמיתית לעולם.
שיר נקמני משהו, ירדנה ארזי אמרה שהיא נבהלה שהיא שמעה אותו פעם ראשונה, אבל אחר כך הם כבר התפייסו ודיברו על הכל. אז זה היה אפרים נכון ל-77, אבל בשנת 80, לקראת שנת 80, הוא משנה כיוון ומקים את להקת חמסין, ביחד עם הבסיסט אוהד אונגר והמתופף אלון הלל, כשהוא מלחין וכותב את רוב שירי הלהקה. הסגנון היה שונה, היה רוק עוצמתי, פאוור רוק, יש מושג כזה בלועזית, נוטה לכבד, והמפיק היה מיודענו לואי להב, המפיק המעולל של תמוז. להב הימר על אפרים שמיר כמי שיכול לספק לו את הפאוור הזה שהוא מחפש, אולי משהו בסגנון ברוס ספרינגסטין, אולי לעשות מהם איזשהו טריו רוק בסגנון של קרים. בוא נשמע איך זה נשמע. אחד השירים הבולטים של חמסין, לא היה להם הרבה להיטים, אבל השיר הזה נקרא שורפת את הלב. שימו לב איך זה נשמע, אפרים שמיר.
שוטון משהו
אפרים שמיר היה ידוע בקולות הגבוהים שהוא מפיק מגרונו, ובהרמוניות היפות שהיה שר בכוורת. כאן בחמסין הוא דווקא השתמש בטונים הנמוכים יותר, מה שגם הביא לזרות ושונות מאוד מהאפרים שהכרנו קודם. והנה מה שהאיש אומר בעצמו על האלבום של חמסין. רציתי לעשות תקליט הפוך מכוורת, להבליט את הצד האגרסיבי שלי יותר. בשיחות עם לואי להב עלה רעיון לעשות שלישיית רוק, שבה אני אנגן תפקידים מורכבים על הגיטרה, גם סולו וגם ליווי. לקח לי שנה לכתוב את השירים וללמוד את התפקידים. הכוונה הייתה לעשות אפגרייד לסצנה המקומית, להביא סאונד, הרכב ומרחב שלא קיים כאן. וככה זה ממשיך. כדאי לשמוע עוד ניסיון של חמסין לעשות קאבר דווקא לשיר של שלום חנוך, שיר עדין שלו מ-77 אם אני לא טועה, שנקרא כל זמן זה זמן. חמסין לקחו את השיר הזה ועשו לו גרסה כבדה יותר. בוא נשמע כמה דקות ממנו. ממרחק של זמן, אפרים שמיר מסתכל על הדברים קצת אחרת, וכך הוא אמר באחד הרעיונות, הדברים נעשו מתוך יהירות והתנשאות. אתה משכנע את עצמך כמה הדבר שאתה עושה הוא חסר תקדים, וכמה צריך לייצר בשבילו תנאים מיוחדים. כמה קשה יהיה לקהל להבין, צריך זמן וסבלנות, ואנחנו נעמוד בזה. אבל הדבר הזה היה הרבה מעל הראשים של הקהל בתקופה הזו, היה חסר בזה את הלהיטים, את האנרגיה על הבמה שלא הייתה לי. זאת הייתה הגזמה לקצה אחד, שאחר כך תיקנתי אותה ברוקד לכל הבנות ב-83, שזה כבר תקופה אחרת, שנות ה-80. אבל כמו שהבנתם, חמסין לא הייתה הצלחה גדולה. ואחרי שנה אחת התפרקו החברים. ומכאן לחבר אחר בלהקת כוורת, עליו דיברנו גם לפני שתי תוכניות ואפילו הקדשנו לו תוכנית שלמה, אני מדבר כמובן על דני סנדרסון, שבין לבין הספיק כבר להקים ולפרק להקה נוספת בשם גזוז, שעליה לא נדבר היום, אבל יש לה תפקיד בצמיחה של להקת דודה. סנדרסון מספר שבאחת ההופעות של גזוז, כל הקהל הצטרף בשאגה לפזמון בשיר רוני, ככה עם הידיים מצד לצד, והוא מסביר, פעם ראשונה שראיתי אנשים מגיבים כך לשיר כמו בקונצרט רוק, שירדנו מהבמה, אמרתי לגידי, וואו, יהיה נחמד לעשות להקה עם שירים מהסוג הזה, עם כוח. פעם ראשונה שראיתי אנשים מגיבים כך לשיר כמו בקונצרט רוק. וכך נולדה להקת דודה. אנחנו מדברים על להקת דודה, אז אי אפשר שלא להשמיע את השיר הבא. אחד משירי הרוק החזקים ביותר ברוק הישראלי, לידיה הלוהטת. להקת דודה.
אין לה שום מתחרים, נעשה בלב העיר. אולי ייגמר הדלק לי תגידי לאן לי תגידי תגידי לאן תגידי לאן תגידי לאן תגידי לאן
איזה סיומת. אמרנו קודם שאפרים שמיר שינה משהו בקול שלו, בהגשת השירה שלו, אבל גם קידי גוב, לא חושב ששמענו אותו ככה לפני, לא בלקת הנחל, לא בכברת, לא בגזוז, הפך לרוקיסט. כן, אז לידיה לוהטת, שיר מספר אחת של דודה, אולי יש לו תחרות עם שיר נוסף שנשמע בהמשך. דודה הייתה כאמור הלהקה השלישית שבה שיתפו סנדרסון וגוב פעולה אחרי כברת וגזוז. הפעם לא היו סקסופונים או זמרות ליווי, אלא בעיקר גיטרות וקצב. אל גיל ודני הצטרף הגיטריסט יהודה עדר, אקס תמוז, וסנדרסון הכיר אותו מהתקופה שהוא חפף אותו בלהקת הנחל. עדר בעצם החליף את סנדרסון בלהקה. אלון נדל על הבאס ודובי קיזלשטיין על התופים, היו נגנים במופע של יונתן גפן ואסתר שמיר באותו זמן, וצורפו גם הם ללהקה. עוד שינוי בדודה, פשנל, המפיק הגדול, הפעם לא בתמונה. את כל ההשקעה הכספית וההפקה לקחו על עצמם דני סנדרסון וגידי גוב. בדצמבר 80 ובתום חצי שנה של הקלטות, הוציאה דודה את תקליטה הראשון והאחרון, שהניב לא מעט שירים גדולים. את כל השירים כתב והלחין כמובן דני סנדרסון, על העיבודים היו אחראים כל חברי הלהקה. על התקליט המקורי נכתב קשר חם, זה היה השם הראשוני של ההרכב, אבל לאחר שכבר הודפס, הודבקה עליו מדבקה, ועליו שמה החדש של הלהקה דודה. ככה סנדרסון רצה. בוא נשמע עוד שיר מצוין, סגנון קצת מנוכר, גם השירה של גידי נשמע קצת מרוחק משהו, אבל איזה ריף מצוין, כמו שלהקות רוק צריכות להיות, כולל סטולו גיטרה, השיר הזה נקרא גרעינים.
Yeah.
ועוד שיר מצוין של חבורת הבד בויז האלה, להקת דודה, שיר שנקרא כל מקום כל שעה. איזה שיר מצוין, איזה פתיחה ואיזה שירה של גידי גור. עוד שיר מצליח למדי של דודה שזכה ללא מעט השמעות ברדיו, הוא השיר הבא. בגרסה המקורית הוא קצת מנלחולי, אבל ב-91 גידי גוב עשה לו קאבר מיוחד במסגרת המופע שליווה את האלבום שלו אין עוד יום. אם עדיין לא זיהיתם, מדובר בערב אבוד.
מתקשר אלייך את לא עונה, הנה עוד ערב אבוד, מסתכל על התקרה הלבנה, מתעלם מהשעון כל שעה. Go!
איזה כיף של שיר, כמה שהוא מנלחולי, המון דגש, דגש על הגיטרות, אבל אי אפשר שלא להיזכר בגרסה הזאת של גידי גוב.
מתקשר אלייך, את לא עונה.
לאותו שיר כמובן. אלון הלל, ההוא מחמסין, כאן על התופים.
מסתכל על התקרה הלבנה, מתעלה מהשעון כל שעה. מחמם איזה מרק קופסאות. הנה עוד ערב אבוד, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אם לקום או להישאר לידי.
עוד שנייה, אני מתפורר. רוק אנד רול.
רוצה שנעשה לך שניצל או משהו כזה, או ש...
אבל סנדרסון, וזה אני מודה דעה אישית שלי, לא יכול באמת להיות ילד רע. הוא יכול מאוד לנסות, הוא יודע גם לנגן כמו כמה ילדים רעים, דוגמת ג'ימי הנדריקס, ג'וני וינטר וכולי, אבל בסך הכל מדובר בילד מסביון, מדני, מאימא ודני, מההיפוכונדר, מתאוסי סחרחורת, מיודוקוליש ליפשיץ, מפיקששתי, ואפשר עוד להמשיך, שיודע להרעיש, אבל לא באמת רוצה להיות בד בוי, הוא רוצה קצת שקט, והוא כתב על זה שיר שנקרא שקט שקט, אחד השירים המושמעים של להקת דודה, בואו נשמע אותו. אתם שואלים אותי, זה סנדרסון האמיתי, להשקיף על השנה בהבנה ולא לזוז. ולא רק שהוא מחפש שקט, סנדרסון, הוא גם לא יכול בלי הומור, בלי נונסנס, בלי שירי דחקות. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא שנקרא נערות בבל, נערות עם עין, כן? פרפרזה על נערות בבל כמובן. שיר נונסנסי מובהק ללא מילים ברורות בכל אופן. שיר שבו כל חבר מהלהקה מנגן בעצם על שיר, על כלי נגינה אחר, כך גידי גוב למשל מנגן פה בגיטרה בס, והשיר, שימו לב, השיר הזה מסתיים, דומה מאוד לאיך שאולי תשים לי קצת סוכר בתה, מסתיים למי שזוכר. נערות בבל. בהופעות שרו חברי הלהקה, לצד השירים האלה ששמענו, הרוקיסטים וגם העיתוליים, מעט שירים גם של כוורת ושל גזוז, וגם מספר שירים חדשים שלא נכללו בכלל באלבום, אבל ההופעות לא זכו להצלחה, וקהל הצופים שהיה רגיל לפופ הקליל יותר של הלהקות הקודמות של סנדרסון וגידי גוב, לא הצליח להתרגל ממש לרוק שהציע דודה. יהודה עדר מספר, נורא נהננו בהופעות, אבל הקהל לא הגיע. מי שכן הגיע וציפה לראות את גידי ודני כמצחיקנים, ראה רצינות ורעש וביקש את הכסף בחזרה. גם סנדרסון מספר, חלק בקהל טענו שהווליום חזק מדי, גידי גוב אמר להם, הערב זה רוק אנד רול, מי שלא אוהב, שילך הביתה. אז חלק באמת הלכו הביתה. סנדרסון ניסה להגדיל בהופעות את כמות השירים של כוורת וגזוז, ולהוסיף גם קצת קטעי הומור בין השירים, אבל הצעד הזה הביא לחילוקי דעות בינו ובין גידי גוב, שרצה להתרכז במוזיקה בלבד. לקראת היציאה להופעה, הקליט הדודה שיר נוסף, שלא נכלל באלבום עצמו, אלא רק במהדורה מאוחרת יותר, ואת השיר הזה כתבו במשותף, סנדרסון וגידי גוב, זה אחד השירים היחידים שגידי גוב כתב בימי חייו. בסופו של דבר, זה הפך להיות הלהיט הכי גדול של הלהקה, ואני מדבר כמובן על את הסולו באמצע השיר איבד יהודה עדר.
אלף כפיים לא יצליחו לחבות אותי, יצליחו לחבות אותי מלמטה. הסולם עולה להתקרב אליי ומנסה, מגיע, לא מגיע, לא מגיע. אלף דוקטורים לא יצליחו לחבות אותי. לחבות אותי. אלף כפיים לא יצליחו לחבות אותי. לחבות אותי.
אלף כפיים לא יצליחו
לחבות אותי. לחבות אותי. לא יצליחו לחבות אותי.
אנחנו מתקרבים לסוף השעה וגם לסופה של להקת דודה. לאחר מספר חודשי הופעות, גידי גוב עזב את הלהקה כדי להצטרף למחזה שנקרא התשה. העזיבה שלו הביאה בעצם לפירוק הלהקה, שלא המשיכה להופיע בלעדיו. הלהקה הקליטה שירים לאלבום שני, אך אלה נגנזו. אחד מהם בשדה ירוק הוקלט אחר כך על ידי גידי גוב עצמו באלבום סולו שלו. האלבום עצמו של דודה נמכר ב-15,000 עותקים, שזה מספר די נמוך לעומת האלבומים הקודמים של סנדרסון וגוב, וכך בעצם הגיע לסופה דרכה של להקת דודה. כמו שראינו, שתי הלהקות שדיברנו עליהם היום, חמסין ודודה, לא ערכו ימים, ולמעשה התפוגגו לאחר שנה פחות או יותר. ולמרות הכישלון בקופות וגם בחיבוק של הקהל, אפשר לומר שהיה פה ניסיון לעשות הרכב רוק רציני, מהסוג שלא נעשה בארץ הרבה זמן, וגם כנראה לא כל כך אחרי. סנדרסון אמר ככה, באותו יום הבנתי שהקהל לרוק אנד רול הוא מוגבל, יש את ה-17 איש ליד הבמה שמרימים את הידיים, אבל זה מדכא לראות את הכיסאות הריקים שמאחורה. אז אפשר לסיכום לומר שגם אם המאמץ הזה לא הצליח בסופו של דבר, עצם היכולת של סנדרסון לעבור מכוורת לגזוז ומגזוז לדודה, הוא ההישג האמיתי שלו, והוא הוכחה שסנדרסון בעצם הוא הנפש החופשייה של הרוק הישראלי. הוא מסמן כיוון אמנותי חדש, הוא מתאבד עליו. גם גידי גוב אגב ראו לשבחים על האומץ של כוכב במעמד שלו, הוא כבר היה אחרי דיזנגוף 99 וזהו זה, להיכנס לתוך מיזם כזה שהיה הפוך ושונה מכל מה שהוא עשה בעבר. נסיים עם בלדה רוק יפהפייה שנקראת רכבת הלילה, עוד שיר של דודה שילווה אותנו עד סוף השעה הזאת. אני מודה לכם שהייתם איתי גם השעה הזאת, מדברים מוזיקה, נהיה פה גם בשבוע הבא.
עומד על ענן לבן, עומד על הים, עומד על הים מזמן, איילת השחר דוממת רחוקה, רכבת הלילה יוצאת שוב לדרכה. עובר על הזמן, עובר על הזמן לאט, עובר על הלב, עובר על הלב כמעט, על עדן החושך שוקע.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט, והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים אבל לאט. מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר? ברובם את השיר העצים שלא נכתב.